בוקר טוב לימור.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, מתרגשת.
כן, כנראה שמתרגשים איתנו, לקח לנו עכשיו הרבה זמן עד שהצלחנו להתחבר.
וואי וואי, כן.
פילי הטכנולוגיה. טוב, אני שמחה ומתרגשת לארח אותך בפרק החמישי של הפודקאסט סיפורים של ריפוי. כן. זו כבר כברת דרך קטנה עבורי. ואני אשמח מאוד אם נתחיל בזה שתציגי את עצמך. ותספרי קצת עלייך.
תמיד שואל, שאני במצב הזה של להציג לעצמי, את עצמי, אני ממש תוהה, כאילו, רגע, מה הדבר הנכון להגיד? האם זה במה שאני עוסקת? האם זה במי שאני, את יודעת, וזה הכל ככה מתערבב. באופן כללי, כרגע העיסוק שלי באמת הוא מלווה בחקירה הזאת של מי אני בעצם, אוקיי? וכל הסיפור שעוד נדבר עליו בטח, אז בעצם היום אני מטפלת טיפולים אנרגטיים מרחוק, אני מטפלת במים, טיפול רגשי במים, והיד עוד נטויה ללמוד עוד כל מיני שיטות, ואני ככה לאט לאט מגבשת לעצמי איזשהו קו שאני עובדת איתו. וכן, ובין השאר אני מוסיפה עוד כל מיני תבלינים של אם זה כתיבה, ואם זה צילום, וזה מדהים איזה ממד ועומק זה נותן לי לטיפול עצמו שאני מטפלת. זהו, וגם עוד משהו ככה קטן, שאומנם היה 30 שנה מהחיים שלי, יש לנו עסק שאני שמה ככה, רוב הזמן הייתי שם בניהול כספים ניהול אדמיניסטרטיבי. עכשיו כמובן החלק שלי הוא קטן יותר, אבל זה עדיין קיים, ועדיין חלק מחיי.
ואלה ממש שני עולמות שמבחוץ זה מרגיש שלא ברור איך הם יכולים להיפגש, ומבפנים כנראה הם נפגשים.
אז זהו, שזה לא מדויק. מסתבר שזה לא מדויק. גם לנהל עסק אתה צריך להיות חצי מטפל, כי בסופו של דבר זה כל עניין של תקשורת, ועניין של סדר, ועניין של אפילו טכניקות, אם זה ניהול כספים, אז זה גם, זה טכניקה שאת לומדת, איך לנהל כספים. וגם הדברים בחיים שלנו שאנחנו מתמודדים, אז אתה לומד כלים איך להתמודד, איך להסתכל על התמונה הגדולה יותר. זה לא, זהו, שזה, שוב, זה הכל שיקופים, הכל זה מראות. והמהות שלך בכל מקום, מה שתעשה, היא שם. מה שאתה, זה כל סוג של עיסוק, כל סוג, אתה פשוט שם, מה שאתה. אז זהו, אני חושבת שהרבה הרבה הרבה מהלמידה שלי על בני אדם ועל נפש האדם זה מלנהל עסק ועובדים ולהתמודד איתם.
מדהים.
כן, לגמרי.
איך החיים נותנים לנו את ההכנות הדרושות והלפעמים לא צפויות. ומן הסתם גם מדויקות והמתאימות ביותר לדרך שלנו.
כן, לגמרי.
אוקיי. אז הפודקאסט עוסק בסיפורים של ריפוי. ואני מכירה חלק מהסיפור שלך. אני יודעת שהוא מעניין. ואני אשמח אם תבחרי איזשהו מקום כמו להתחיל ממנו את הסיפור.
זה די פשוט להתחיל. באופן, בתור הקדמה אני אגיד שכל נושא המוות הוא מוטיב מאוד מאוד מרכזי בחיים שלי. הוא מתחיל בזה שאימא שלי נפטרה כשהייתי בת 6. נפטרה מסרטן שד לפני 44 שנה. היום אני בת 50, אז 44 שנה. וזהו, וזה לגדול בצל היתמות, וזה לגדול בצל המחלה, של קבוצת סיכון, ועם כל מה שזה אומר. אבא שלי התחתן מהר מאוד אחרי זה עוד פעם, ושוב, בזמנו, כשהייתי ילדה, הייתי משווה אותי לסינדרלה עם האמא הרעה והחורגת, כמובן שזה לא נכון, שהיא הייתה אישה נהדרת ומקסימה, אבל זה רק עם החוכמה של הבגרות מבינים את זה. וזה היה קשה, זאת אומרת, זה היה קשה, זה היה בעצם לגדול לבד, אחיות שלי גדולות מני בפער גדול, ומהר מאוד הייתי לבד בבית. בסוף, זו התחושה שהייתה גדלתי, של לבד, של יתמות, של שאלות, המון המון שאלות. וככה, בנערות שלי באמת הלכתי מאוד לכל העניין של מדיטציות וכל העניין של הרוחניות. ומהר מאוד התחתנתי. והלכתי ללמוד, הייתי בת 20, הלכתי ללמוד רפלקסולוגיה ושיאצו. ואז למדתי רפלקסולוגיה ושיאצו, ואחרי שנה הבנתי שאני לא בשלה לטפל באנשים. זאת אומרת, וואו. אמרתי לעצמי, לא, 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 זה מאוד מעניין, אבל אני לא יודעת כלום בחיים בשביל לטפל באנשים. ובאמת ככה עזבתי את זה. ואיכשהו ככה, אז פתחתי חנות בטבעון, בגדי ילדים, אחר כך התחלתי לעשות ילדים בעצמי, אז סגרתי אותה, זה כבר לא היה רווחי, והצטרפתי לעסק שלנו, וניהלתי אותו עם יהודה, שהוא בן זוגי, ותמיד ידעתי שזה זמני. זאת אומרת שזה לא הדבר שלי בחיים, אבל זה הדבר הנכון לעשות עכשיו. ובתוך כל השנים האלה, אחותי הגדולה הובחנה כחולה, ואז בעצם זה התחיל שרשרת של, של חולי מוות, חולי ומוות, חולי ומוות. עכשיו, אנחנו שלוש אחיות, ואנחנו שלוש, כל אחת יש לה גישה אחרת לחיים. ואחותי הגדולה ככה די הייתה לה איזושהי, אני יכולה, תמיד היה לנו הומור שחור, שבגיל 39 היא תמות. כי זה היה הגיל של אמא שלי. ואכן בגיל 39 היא הובחנה. ונתנו לה איזה חודשיים לחיות, אבל עדיין היא ככה נלחמה באמת בשיא ה... מוטיבציה, ועוד שלוש שנים חיה. במהלך המחלה שלה גם אחותי השנייה הובחנה, והיא עשתה קריטה של השדיים, ובתוך זה גם הדוד שלי חלה בסרטן ונפטר, ואחרי זה... ולקראת הסוף של אחותי הגדולה, גם אשתו השנייה של אבא שלי הובחנה.
וואו.
כן, אז זה היה ככה שלוש שנים שככה דוד שלי נפטר ראשון, אחרי זה נפטרה אחותי, ואחרי חצי שנה נפטרה אשתו השנייה של אבא שלי, שהיא בעצם גידלה אותי.
כמה היית אז, לימור?
הייתי בת, הייתי בדיוק אחרי לידה של יונתן, הייתי בת 30 בערך. יונתן זה הילד הקטן והאחרון שלי. הייתי כן, 29-30. וזהו, זה היה 5 שנים של כל הזמן מישהו חולה, ללוות, לטפל, במוות. מישהו חולה, ללוות, לטפל, מוות. ואחרי, וכשאשתו של אבא שלי ממש הייתה בשבוע האחרון של חייה, בדודה שלי הובחנה. עכשיו, בדודה שלי בכלל מצד אבא. היא הובחנה. עכשיו, בדודה שלי היא בת גילי. והיא בדיוק עברה, חזרה לטבעון, וכל כך שמחתי שאיבדתי אחות והרווחתי אחות במקומה, ואז פתאום גם היא הובחנה. ובתוך כל זה, ככה, אחרי שאמירה, אשתו של אבי, נפטרה, החלטתי לעשות את ה... לקחת האחריות על עצמי, והחלטתי לעשות כריתה מניעתית של השדיים. אמרתי, אני לא מחכה שיגידו לי יש לך, ואז אני אעשה. אני אעשה את זה מראש. ואמרתי לעצמי, אוקיי, עד גיל 35 זה הדדליין. כי 39 זה השעון המתקתק שלנו. כולם היו בגילאים האלה, דרך אגב, גם אחותי וגם, בזו שלי אמנם הייתה בת 37, אבל זה הגיל. וכן, ולקח לי 5 שנים, זאת אומרת, לקחתי את הדדליין. בגיל 35 עשיתי כריתה מניעתית. התהליך הזה לובה, הוא לובה על ידי כתבת במעריב, שעשתה על זה כתבה. וזה עשיתי בגלל שלאחותי הייתה איזושהי מין צוואה לכתובה כזאת. היא הרבה דיברה, כשהייתה חולה והתמודדה, נתנה המון כוח לחולות אחרות, והיא רצתה שיבואו, ככה היה לה רעיון בערוץ 8 שילוו אותה ויראו שאפשר להתמודד וכו' וכו', אבל זה לא יצא. אותו דבר גם לבדודה שלי היה רעיון כזה. אבל שתיהם לא עשו את זה. והרגשתי שזה איזושהי צוואה עבורי. ואז יזמתי באמת קשר, אמרתי אני הולכת לעשות כזה תהליך, שיש בו מסר, אם אתם מעוניינים ללוות אותי, אז יצאה כתבה. אחרי לא זמן קצר שיצאה כתבה, והכל בדודה שלי גם נפטרה לצערי, ובאיזשהו שלב אחרי זה גם כן אמרתי לעצמי, לא, זאת לא זה. זאת אומרת, הכתבה לא סיפקה לי את הצורך הזה של גם להעביר מסר וגם להתעסק עם זה בעצם, לעשות את התהליך שלי. ואז אמרתי, אוקיי, אני אוהבת לכתוב, אני כותבת. מגיל 6, כשאימא שלי הלכה, אני כותבת אימא איפה את ומה, והכתיבה היא בהחלט, כל החיים היא כלי בשבילי לאיזשהו עיבוד וכמובן פרוקן. ואז אמרתי לעצמי, אני אכתוב מחזה. אני אכתוב מחזה, אבל אז אמרתי, לא, איך כותבים מחזה? מה לי ולכאלה דברים? חיפשתי באינטרנט, מצאתי בית ספר לכתיבת דרמה. וכמובן היה לי חומרים, היה לי בסיס. כתבתי, וככה בוויזיון שלי היה לכתוב, לעשות ערב, אני לא הולכת לבתי קברות, אני לא הולכת להזכרות, זה לא עושה לי את זה, האבן לא מסמלת לי שום דבר, אבל זה כן, זאת אומרת, לעשות איזה משהו ככה ש... והגעתי לבית ספר, ושמה בעצם... כתבתי מחזה קצר על הסיפור שלי, על ההתמודדות שלי, ורצה, לא רצה, אלא כנראה זה היה מתוכנן, שהבית ספר חגג עשור, ואז הוא לקח פרויקט של הפקה של ההצגות האלה, של המחזות האלה, והמחזה שלי נבחר לעשות את זה, ועשינו הפקה, הפקה מלאה עם הכל, והוא עלה בצוותא במסגרת הבית ספר, והבאתי את זה לטבעון. עשיתי ערב בטבעון, פתוח לכולם, מכירת כרטיסים לכיסוי הוצאות והכל. זאת אומרת, זה לא היה רק משפחתי. ובעצם, מבחינתי, זה היה העניין שסגר את המעגל הזה. שישאיר את כל האהובים שלי בחיים, בעצם. וזהו, ואז חשבתי שהכתיבה, ואז אמרתי, איזה יופי, הכתיבה, זה המקום שלי. זה הדבר שאני הולכת לעשות בחיים. וכמובן למקביל, כל השנים האלה עבדתי בעסק. ושוב, אנחנו יודעים שהכל זה שיקופים והכל זה הקבלות בחיים. אז הבלגן שהתחיל להיות אצלי בפנים, התחיל להיות בעסק. ואז הרגשתי שזה משהו נורא גדול, וחיפשתי כתובת שהיא לא קונבנציונלית. ואיכשהו מפה לשם הגעתי לרות וויב קריל, ועשיתי שם איזה שניים שלושה טיפולים, וראיתי כי טוב. עכשיו אני מאוד... כספים ועסק, מאוד ריאלית, מאוד, כל השנים האלה הייתי מאוד מתפקדת, מאוד יעילה, מאוד תפקודית, מאוד, ומין הסתם, לא שלא הייתי מחוברת רגשית, אבל הייתי מאוד מאוד מעשית. וכמובן שהיו לי את הספקות, והייתה לי משיכה מצד אחד, וספקות מאוד גדולים מצד שני. לא הייתי כתוב, אמרתי, וואי, יש כאן משהו. ואז סתם ככה, נכנסתי עוד פעם אחרי זה תקופה לאתר, ואני רואה פתאום שיש קורס שהיא הולכת ללמד. אמרתי, וואי, אני אלמד אפילו סתם בשביל לטפל בנו, פעם במשבר הבא של העסק. מאוד יעיל.
ושם נפגשנו.
כן, ואז היא אמרה לי, כן, את מתאימה. אני אומרת, רגע, רגע, לא יכול להיות, אני לא רוחנית, אני לא עוסקת בדברים האלה. אני מאוד סקפטית, בטוחה שאני מתאימה, אני אבדוק שוב, כן, את מתאימה. וזהו, ומפה ועד היום בעצם זה עולם שלם שנפתח. ואני, זאת אומרת, שוב, אני לומדת עוד וכל כך ככה מנסה להקיף את הכל מכל מיני כיוונים של העולם הרוחני והאנרגטי. וגם כמובן במקביל אני ממשיכה לכתוב, זאת אומרת, הכל ככה מתחיל להתבשל. ואז גם הגעתי, גיסתי היא... מטפלת מים הגדולות בארץ, ככה מה... ואז אני פתאום מבינה שמתחת לאף שלי, ממש מתחת לאף שלי, יש עוד כלי נפלא של המים, ובדיוק גם היא ככה ועוד אוסי שטיין ויעל אונגר פיתחו שיטה של טיפול רגשי במים, ואומנם היה צריך, זאת אומרת, צריך איזשהו רקע אקדמי או משהו קצת יותר מסודר ורשמי, אבל ככה הייתי במחזורים הראשונים, אז עוד הייתי מהיוצאים מן הכלל של ה... ולמדתי גם את השיטה הנפלאה הזאת, שהיא מאגדת לי, את יודעת, גם את האנרגיה והרוחניות, גם את המים, גם את המגע. וחשבתי לעצמי שזה מעניין שאני עוסקת בשתי קצוות של שום היכרות ומגע בכלל, הכל במיילים וזה, ומצד שני המגע הכי אינטימי, להחזיק בפעמים שלך, ואני מרגישה נפלא בתוך הקצוות האלה. והמעט מאוד מילים שצריך הם שם, זאת אומרת... אני חושבת שאנחנו עייפים ממילים, ובמיוחד ממילים שהן ריקות מתוכן, של אם זה סיסמאות שמדקלמים, או תורות שמדברים אותן. והמינון הזה של חלוקה ככה, לא אגיד הוגנת, שווה, אבל הוגנת, זאת אומרת חלוקה נכונה, של גם מילים, גם אנרגיות וגם מים, הוא פשוט נפלא בעיניי. ובתוך כל התהליך הזה גם כן אני התחלתי לפנות, לעבוד על השירים שלי, שאני כותבת שירים. ואמרתי, אני עושה את זה בשביל התהליך. וכמה שהייתי כביכול מאוד מאוד, חשבתי שאני מאוד מאוד עסקתי כבר בחומרים, פתאום שמה הראתי לעוד, לעוד עומק, לעוד רובד, שמאוד ככה התפלאתי בעצמי על עצמי. ועבדתי עליו בערך שנה וחצי, תהליך של שנה וחצי, שזה טיפול לכל דבר, ממש ממש מפגשים טיפוליים לגמרי, ואני שמחה שעוד מעט יוצא ספר ביקורים שלי, של השירים, בהוצאה של עיתון 77.
זה יופי.
כן, זה מאוד מרגש, ובעצם אני מכניסה את כולם לתוך העולם שלי, אליי פנימה.
ואת עושה את זה פעם שלישית. עשית את זה עם הכתבה, עם הנכונות לחשוף ולהיחשף ושיכתבו עלייך, ואז נכנסת לעוד רובד עם המחזה, שבו כבר את כתבת והצגת את הסיפור שלך, את כתבת אותו, ועכשיו את נכנסת לעוד רובד, אל השירה.
זה מביא אותי באמת למחשבה הזאת של, שבשביל שאני אצא החוצה, אז אני צריכה להכניס את כולם אליי פנימה. זאת אומרת, הרבה פעמים שאלו אם הייתה בעניין של חשיפה, ואז אני אומרת, אין לי ברירה, זה כאילו עניין של חיים ומוות. אם אנחנו נהיה דרמטיים וזה, בשביל להיות נוכחת, או בשביל להיות שיראו אותי, אני חייבת שיכנסו אליי פנימה. עכשיו, אני לא כזאת שמוציאה, אני לא כזאת שבאה ותופסת את המקום שלי. מי שמכיר אותי ככה בהתרשמות ראשונית, בכלל לא יודע אם אני יודעת לדבר. אני מאוד שקטה, אני מתבוננת, זה מצחיק, שתמיד זה אותו דפוס. אבל לאט לאט, אני לא טובה בשיחות חולים, אוקיי? אני לא טובה בעל פני השטח. ואז באמת, אבל מי שרוצה להיכנס מוזמן, אין לי שום מחסומים. מי שרוצה להיכנס מוזמן, רק צריך לרצות, זה הכל. וכל אחד ברמה שלו, בזמן שלו, מגיע בסוף. מי שצריך להגיע מגיע, ומי שצריך להיכנס נכנס. ובאותו עניין זה גם של מטופלים שמגיעים, אוקיי? זאת אומרת, מי שמתאים לו ויכול, ויש לי מה לתת לו, מגיע, הוא פשוט כן. מגיע. אנחנו עושים דרך מאוד מאוד, שכמובן אני רואה את הדרך שלי במטופלים, זאת אומרת, ויש לי המון מה לתת להם, אני אומרת, אני הייתי שם, אני יודעת בדיוק, ויש לי מה לתת לך. וזה מרגש אותי כל פעם מחדש, באמת זה מרגש. וזה עוד לא נגמר, זאת אומרת, זה כל הזמן עוד ועוד, ואפילו אם זה אותם חומרים, זה מדהים איזה רבדים ואיזה עומקים, וכמה פנים יש לאותו דבר עצמו, כמה פנים יש לו.
כן, גם הדבר עצמו אצלך הוא עצמו קשת רחבה, מגיל 6, ודרך כל מה שחווית כילדה צעירה, אל הנערות שלך, אל הבגרות שלך, אל החמש שנים המרוכזות האלה שבהן המוות והחולי היו מאוד קרובים אלייך באינטנסיביות גדולה. אז זה לא איזה אירוע קטן שכל הזמן מגלים בו עוד רובד, זה אלה חיים שלמים שאת מאבדת שוב ושוב.
זה ממש ככה, למרות שהיום כשאני מדברת על התקופה ההיא, זה נראה לי חיים אחרים לגמרי, והיום אני עסוקה בצד השני, לספר שלי קוראים סימני חיים.
איזה יופי.
וזהו, והיום אני עסוקה בלחיות, ובלמצוא באמת את המשמעות, קודם כל, אנחנו צריכים משמעות, ולראות את היופי ואת הדברים הקטנים ואת הנפלאות, שבעצם זה אנחנו רק צריכים לשנות את נקודת מבט.
אני רוצה שניכנס לזה עוד טיפה, כי זה מרגיש לי באמת מאוד מאוד משמעותי, ואני רוצה לשאול אותך אם מה תמך או מה אפשר את שינוי נקודת המבט הזה של סימני חיים. זה מקסים, של להסתכל על היש ועל הטוב ועל היופי, איך זה קורה מתוך ביוגרפיה כזאת מורכבת, וכמו שאמרת קודם, הרבה מחלה ומוות סביבך למקום הזה.
אז עוד משהו ביוגרפי שלא אמרתי, אני בת לשורד שואה. אני לא אוהבת להגיד ניצול, כי אנחנו כביכול הניצולים, גם לא בטוח בימים האלה, אבל שורד שואה. ואחד הדברים ששוב, זה דברים שהבנתי תוך כדי תהליך, זה היכולת שלו, אבא שלי גם היה, הוא היה מין פילוסוף כזה מבחינת הראייה שלו, למרות ששוב הוא לא דיבר, ותמיד זה איכשהו בדרך עקיפה למדתי, ואחת כמה וכמה בסוף חייו שטיפלתי בו, אז בעצם למדתי יותר להכיר אותו. אבל אחד הדברים שהוא הביא לנו, לא יודעת, שוב, ב-DNA, בהתנהגות, שזה מה שיש, ועם זה צריך לנצח. זאת אומרת, המצב הוא כמו שהוא. עכשיו, בואו נראה איך אנחנו מסתדרים עם זה, ואיך אנחנו שורדים בעצם. שורדים זה המילה. אני חושבת שמטבעי אני אופטימית. זה משהו שבאמת הוא בסיסי אצלי, אבל זה בהחלט חלק מהמהות של אבא שלי, של שורד שואה. אומרת, זה מה שיש. וכל התקופה הזאת של החולי והזה, אז זה היה לטובתי. זאת אומרת, יכולים היום להגיד, אוקיי, ניתוק רגשי וכל זה, בסדר, אבל זה מנגנון של הגנה, שהוא מוכיח את עצמו. עכשיו, השאלה באמת, כמובן, מה אתה עושה עם זה אחר כך? האם אתה נשאב לתוך זה, משכלל את זה לכיוון של קורבנות, או שאתה, אוקיי, זה נגמר ואתה... ואני הרגשתי ש... זה לא היה משהו שנקודה שאני יכולה להגיד. אבל הרגשתי שאני לא יכולה אחרת. זאת אומרת, תחושת קורבנות וזה, זה לא מביא אותנו לשום מקום. והתחלתי לחפש ולשאול ולגעת בהמון תחומים, ולנסות אם זה אומנות ואם זה זה ואם... לראות מה, אני עדיין מחפשת, תכלס, כן? וזה פשוט, גם אם תוך מקום של הישרדות, גם העניין הזה של לחשוף את עצמי, זה עניין של הישרדות, של... בואו, תכנסו אליי פנימה כדי שתראו אותי, אוקיי? כי אני קיימת. אם אני לא יודעת לעשות את זה בדרך אחרת, אז זאת הדרך שלי. ושוב, זה תהליך, אין נקודת זמן שאני יכולה להגיד, אין לי איזה אירוע מכונן, כן?
לא, אני לא מחפשת אירוע מכונן, אני באמת מחפשת את הדרך, כי אני מרגישה שיש אנשים שכדי להצליח באמת להחזיק בנקודת המבט הזאת, להחזיק בפרספקטיבה הזאת, צריכים לעבוד נורא קשה. כי האופטימיות לא באה להם באופן טבעי. ואני מרגישה שמבחינתי לפחות חלק מהמהות בשיחות האלה שמתנהלות פה במסגרת הפודקאסט, זה לתת כמו השראה ומוטיבציה או רעיונות למה כל אחד וכל אחת יכולים לעשות כדי להרגיש יותר טוב, כדי למצוא את עצמם בתוך התהליך. וברור שזה, לפעמים יש לנו פיקים נורא משמעותיים בתהליכים, אבל זה גם ברור שזה תהליך מתמשך. בפרק הראשון עם נוגה דיברנו על זה שבעצם תהליך הריפוי מתחיל עם הלידה ומסתיים עם המוות. והוא ממשיך גם עוד, אל כל הבן לבן, שבין החיים והמוות שלנו כאן במישור הזה. אז גם בלי הפיקלי, מה הדברים שיכולים לתמוך באופטימיות וב...
עוד נקודה שככה הובילה אותי ונתנה לדבר הזה תמיכה להיות, זה שתמיד הייתי מין זאב בודד, ואף פעם... אף פעם לא השתלבתי כמו כולם, או לטוב ולרע, זאת אומרת, לא, אני לא אומרת את זה פה באיזשהו מקום של ביקורת. ותמיד היה לי את העולם הפנימי שלי, את עולם המושגים שלי, את עולם הערכים שלי. לא עניין אותי מה אחרים אומרים. זה לא יהיה מדויק להגיד את זה ככה, ברור שתקופות ויש השפעות, אבל תמיד נלחמתי על האמת שלי. זאת אומרת, ותמיד לא לקחתי, הדבר היחידי שאמרתי, אני אלמד מניסיון של האחרים, זה העניין שאמרתי, אוקיי, אני עושה קריטה. אני לא אחכה. זה הדבר היחידי שאמרתי, אני לא אחכה על בשרי, אלא מניסיון אחרים, אבל רוב הדברים אני מסתכלת. אני מתבוננת. ואז אני מלקטת מה שמתאים לי, ונכון בשבילי. ולא כי ככה כולם עושים, ולא כי ככה כולם אומרים, ולא משנה כמה דעות, מאמרים. אז נכון, יש השפעה גדולה, יש השפעה גדולה. אבל בגלל זה גם הקצב שלי הוא אחר. יש לי קצב שלי. לפעמים הוא נורא מהיר, לפעמים הוא מאוד מאוד איתי. כי אני מחכה לדבר הזה שהכל יושב במקום. לקליק הזה.
כן, זה מעניין שדיברת על זה שלמדת רפלקסולוגיה ושיאצו בגיל מאוד מאוד צעיר, ואז כמו הונח בצד, זה היה שם אבל בבסיס שלך, שמת את זה בצד וזה חזר מתוך בשלות. אחרת לגמרי.
מתוך, בדיוק, מתוך שיש לי באמת מה לתת, לא רק טכניקות, אוקיי? לא רק כזה, אלא לתת את המשמעות האמיתית של כל תנועה, של כל לחיצה, של כל מילה שנאמרת, שיש שם הבנה ויש שם תובנה וניסיון. בדיוק אתמול היה לנו איזושהי שיחה של מי הוא מטפל, האם זה שלמד באוניברסיטה 3 שנים ויש לו תואר? האם הוא יותר או פחות מכזה שלומד בדרכים אחרות ואין לו? וזה שוב, זה תפיסות שגם עכשיו לשמחתי משתנות. ובסופו של דבר זה הבן אדם עצמו. זה אחריות שבן אדם לוקח על עצמו קודם כל. ואם הוא הולך להיות מטפל, זה אחריות שהוא לוקח על המטפלים שלו.
כן.
מישהו, כי יש לו השפעה גדולה. וכן, ואני מאוד אחראית. זאת אומרת, באמת, אני לפעמים יותר מדי.
גם צעד של קריטה מניעתית הוא לקיחת אחריות מאוד גדולה.
לגמרי. כן, תראי, אני חשבתי על הילדים שלי ש... אני לא אתן להם לחוות מה שאני חוויתי. זאת אומרת, אני... דרך אגב, הילדים זה המורים הכי נפלאים שלנו. שאני לומדת מהם המון 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 המון. באמת, המון המון.
כן, וזו איזושהי בחירה בעיניי מאוד משמעותית, ברמת הביוגרפיה, ברמת הקרמה, שהפוכה מהאמירה שהצגת של אחותך, עם ההומור השחור, של אני בגיל 39. לא יהיה פה, זה בדיוק לקחת איזושהי אמירה ולהגיד אני כאן. וזה שוב מחזיר אותי אל הסימני חיים, אל ה... אני כאן כדי לחיות ולהרגיש את החיים האלה, לא כדי שיחלפו על פניי. וזה נורא יפה לראות איך, לא יודעת, אצלי כל הזמן מוחזקת התמונה הזאת של הילדה בת השש שפתחתי איתה.
מזמן, ממש מזמן. אני עכשיו הילדה בת שש, אבל השובבה המחפשת והמנסה. כן, הנה עכשיו גם תמיד, כמובן אהבתי לצלם תמיד, אבל עכשיו לקחתי קורס ואני ככה פתאום יודעת יותר מה אני עושה ומה אני מצלמת, ואני מרגישה כאילו אני גיליתי באיזה לונה פארק, וכל פעם איזה משהו חדש, וזה גם עוד כלי ביטוי בשבילי, זאת אומרת להביא את העולם שלי. ואם אני מציגה את התמונות שלי שוב, אנשים נכנסים אליי פנימה ואני מדברת, זה עוד שפה.
נכון, ואת משתמשת הרבה מאוד בתהליך האומנותי כאיזשהו תהליך שאם אני מבינה נכון, הוא תהליך ריפוי עצמי כזה כל הזמן שאת עושה של עיבוד.
בדיוק, אני עכשיו מחזירה לעצמי את שמחת החיים בעצם, זאת אומרת, עכשיו זה מה שאני מרגישה, זה השלב. שאני מחזירה לעצמי את החקירה, והסקרנות תמיד הייתה, אבל את הפעולה, את המעשה. זאת אומרת, אם פעם הייתי יושבת, מתבוננת, ויותר חושבת ומנתחת, אז היום אני יותר בבינג. זאת אומרת, אני נדלקת על משהו, אני עושה ואני חווה אותו, אני בעכשיו. עכשיו יותר מדי על העתיד, ובטח לא להתבחבש בעבר, די, כבר היינו שם, אני עכשיו חובה את זה, אני עכשיו, ואני כל כך נהנית, זאת אומרת, כל כך זה, ואני מבינה שזה משהו שאני, זה המשהו שלי לתת ליקום, לעולם, למי שצריך, זאת אומרת, אני מציגה את זה. אז יש מי שמבקש להיכנס עוד פנימה וליצור איתי קשר, ויש מי שמספיק שהוא רואה את המעטפת ולוקח מזה מה שהוא לוקח מזה.
כן.
וזה בעצם לא ייעוד שלי, כן, זאת לא...
מותר לדבר פה ייעוד.
כן, מותר, אבל אני עוד לא מרגישה שאני בייעוד שלי. אני בדרך אליו. אבל זה חלק מאוד מאוד משמעותי בו. להוציא אותי החוצה, או יותר נכון, להכניס את החוץ אליי פנימה.
זו תמונה מאוד חזקה.
כן.
והיא באמת הולכת לשני הכיוונים, זה חייב להיות דו סטרי, הפנימה החוצה הזה.
כן.
אני מתלבטת, אני קצת מתלבטת אם אני רוצה לשאול אותך, אם יש איזה משהו שהיית רוצה כמו לזקק, כדי בתוך התהליך הזה שבו אנשים מוזמנים להיכנס ולראות אותך בפנים, אם יש משהו שהיית מבקשת שהם יפגשו שם או יצאו איתו, או יקבלו בזכות המפגש הזה איתך על כל הרבדים שאת מביאה.
אני רוצה שכל אחד ייקח מה שהוא צריך. זאת אומרת, באמת, יש קשת רחבה של אפשרויות, וכן, כן, פשוט שכל אחד ייקח מה שהוא צריך, באיזה עומק ובאיזה רובד ובאיזה תחום שנכון לו. ואם זה עשה אצלו איזה משהו ואיזשהו שינוי קטן, אז דיינו מה שנקרא, אז אני לא צריכה אפילו לדעת מזה, זה לא מעניין אותי אפילו לדעת מזה. אבל כמובן שאם אני שותפה לתהליך ועם הזה, זה פשוט, כל פעם אני כל כך נפעמת מזה, וואו, איזה יופי, כאילו, איזה, שמישהו מסכים לעשות איזשהו שינוי, מישהו מסכים לפתוח, וזה כמו קסם, כמו פלא שקורה, כל פעם מחדש.
כן, וקסמים זה תמיד טוב.
כן.
טוב, אנחנו מגיעות לקראת איסוף וסיום, ואני יכולה לומר לך שאני לוקחת איתי ממש יש איתי בתוכי עכשיו שתי תמונות. אחת זאת הילדה בת השש הזאת, שאני לא יודעת כמה זמן היא תלווה אותי, שאני מאוד מתרגשת בכלל מלפגוש אותה, כי אני מכירה את הסיפור שלך, אבל אף פעם לא דיברנו אותו ככה. ועוד דבר שהולך איתי זה הסימני חיים. ואני מחכה לספר.
עוד מעט, הוא עכשיו במחדש מה שנקרא, בתהליכי...
הוא כבר ממש ממש מגיע לדפוס? הוא כבר...
כן, החוזה נחתם. עכשיו הוא נשלח להגעה וכל
אחד... בעריכה. וואו.
כן, מתחיל, התהליך התחיל.
ויש שם את השירים שלך, ויש שם גם תמונות שלך לצד השירים, או ש...
לא, עוד לא, תרב הספיקותי. זה ספר הבא.
אז נחכה למילים שלך בהתרגשות.
כן, תודה.
ואני רוצה לומר לך ממש ממש תודה על זה שגם כאן, אני באמת מרגישה שזה כמו דבר שמלווה אותך, המקום הזה שלי ייפתח ולספר. וגם השליחות שם והצוואות הלא כתובות של אחותך ובת הדודה שלך שזה עדיין לא מובן מאליו בעיניי להיפתח ככה
ולשתף. אני ממש מוכרת
מלות
והם פה
וזה...
כן,
הם פה. אז תודה רבה 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 לך.
תודה לך נועם, היה ממש תרפויטי.
מצוין. אז אני אאחל לך יום טוב.
תודה, תודה.
אני אגיד לך שלום.